בוקר טוב חברים. חז"ל דיברו רבות על העובדה שבתקופת הגאולה יהיו הרבה צרות לעם ישראל ובכלל בעולם. הם כינו את המצב הזה חבלי משיח. צרות רבות ונוראות, גם מבחינת איכות, גם מבחינת כמות, גם מבחינת עוצמה וגם מבחינה של רצף, עד כדי כך שישראל יגיעו למצב של ייאוש מן הגאולה. הגמרא במסכת סנהדרין דף צדיק זין עמוד א' אומרת בשם רבי יוחנן, דור שבן דוד בא בו נמצא ביגון ובהנחה, וצרות רבות וגזרות קשות מתחדשות עד שהראשונות משכיחות את מי שבא אחריהם. רש"י במקום מסביר, עד שלא קלטה צרה ראשונה, כבר שנייה ממהרת לבוא. באותה גמרא, דף אחד יותר מאוחר, בדף צדיק ח', אומר רבי יוחנן, אם ראית דור שצרות רבות באות עליו, חכה לו. הביטוי שמה זה כמו נהר שזורם. כמובן שהכל מסתמך על פסוקים, כי יבוא כנהר צר, רוח השם נוססה בו. ומיד סמוך לכך, הוא בא לציון גואל. במדרש תהילים מזמור כף, פסוק ד', על הפסוק יענך אדוני ביום צרה, מלמדים חז"ל משל לאב ובן שהיו מהלכים בדרך. והבן התחיל להתעייף. אמר לאבא שלו, מתי מגיעים למדינה? אמר לו המלך לבנו, האבא לבנו, בני, אתה רוצה סימן לכך שאתה מגיע לעיר? כשתראה את בית הקברות לפניך, הרי שאתה יודע שאתה מגיע למדינה. כך אמר הקדוש ברוך הוא להבדיל, אם ראיתם צרות שתקפו אתכם, באותה שעה אתם נגאלים, שנאמר יענך אדוני ביום צרה, יסגבך שם אלוהי יעקב. עוד מובה במדרש סנדרין דף צדיק ט', שאל ההוא מינה את רבי אבאו, מתי יבוא המשיח? מין אחד שאל את רבי אבאו, מתי יגיע המשיח שלכם? אמר לו, כשיהיה חושך בעולם, שנאמר כי הנה החושך יחסה ארץ וערפל לאומים, ועלייך יזרח השם וכבודו עלייך ייראה. עוד במסכת סנהדרין דף צדיק ח' עמוד ב', אמר אולה, שיבוא המשיח ואני לא רוצה לראות אותו, לא רוצה לחיות בתקופה הזאת מרוב שיהיה קשה. בלשון הגמרא, ייתה שיבוא ולאחמינה, ולא הראינו. דרך אגב, הוא לא היחידי שאמר את זה, גם רבא אמר את זה, יתה ולאחמינה. וגם רבי יוחנן אמר את זה, יתה ולאחמינה. כלומר, יש לנו כאן שלושה אמוראים, לא פחות מזה, שמתבטאים באותה צורה. איננו רוצים לחיות בדורו של משיח. מדוע? משום גודל הצרות ועוצמת הצרות שיהיו אז. הגמרא בדף צדיק זין שמה בסנהדרין, קובעת איזה מין כלל לא פשוט בכלל, אין בן דוד בא עד שהתייאשו מן הגאולה, שנאמר, ואפס עצור ועזוב. כלומר, אין סומך ואין עוזר לישראל, כביכול אנחנו נתונים באוויר. וראינו באמת את כל הפוגרומים, את כל הגירושים, את השואה הנוראה, וכל זה מתחבר לדברי חז"ל שמתקיימים באופן מוחשי לנגד עינינו. הרמב"ן בספר הגאולה, בחלק א' עמוד רש סמך ד', אומר על פרשת האזינו, יש פסוק שם, והיה כי תמצאנה אותו רעות רבות וצרות, וענתה השירה הזאת לפניו, כי לא תשכח מפי זרעו. זאת אומרת שיש מצב כזה, של רעות רבות, של צרות, אבל יש לנו גם כן הבטחה גנוזה, כי לא תשכח מפי זרעו, ואנחנו יודעים שהסופי תיבות זה יוחאי. כלומר, רבי שמעון בר יוחאי, תורת הקבלה, תורת הסוד, הזוהר הקדוש, כל זה תרופה לאותם מצבים של צרות ורבות ורעות. הגאון מבילנה, באבן שלמה, פרק י' אות ה' אומר שהגאולה מכונה בשם בוקר, כמו שהגלות מכונה בשם לילה. הוא גם מכנה את הגאולה בשם לידה. וההשוואה פשוטה, שקודם הלידה ישנם צירים גדולים וחזקים, שקודם שמתחיל להאיר היום, גם כן, יש חושך גדול ביותר. הכאב הקודם ללידה הוא בעצם משבר, והאישה בשעת לידתה יושבת גם היא על משבר. כך נקרא בעצם השולחן, המנגנון שמחזיק את האישה. נראה שהמשבר הוא חלק בלתי נפרד מהלידה עצמה, מן הגאולה עצמה. יש איזה מין שבירה של מצב קודם. יש כבדות, יש קושי שמתגבר דווקא ברגע ההופעה העליונה. לכן קוראים לזה חבלי משיח, כמו חבלי לידה של אותה אישה. הרב טייכפל בספרו הידוע והמוכר אם הבנים שמחה בעמוד סמך ג' מסביר שהצרות וכל ההריגות, כל הרדיפות שיעשו לבני ישראל באחרית הימים, זה סימן לקרבתו של גילויו של מלך המשיח. הדברים מפורשים איפה? הצרות, האיסורים, הם גופה, סימן לגאולה. אבל יש להבין, ואני שואל שאלה פשוטה מאוד, למה צריך לעבור דרך כל הצרות הללו? הרי כל עניינה של הגאולה זה תיקון העולם, והשלמתו, הגעה למטרתו, לתכליתו. אם כן, מדוע צריך לעבור דרך צרות? למה זה שלב כביכול מרכזי בגאולה, לפני ביאת המשיח? מהו תפקידן של אותן צרות? כיצד הצרות עצמן הופכות להיות חלק בלתי נפרד מהגאולה? האם הצרות מובילות את המהלך של הגאולה עד תיקונו השלם של העולם? האמת היא שהמהר"ל מסביר בחידושי אגדות בחלק ג' על מסכת סנהדרין עמוד רש ו', וגם כן בעמוד רש י' ג' וגם בספר נסח ישראל פרק ו' עמוד קוף למת. הוא מסביר את זה בצורה כזאת, שלפני הגאולה השלמה והוויית העולם החדש, הוויית האמת, הגילוי האלוהי, העולם חייב לעבור תקופה של הידרדרות. כלומר, שהעולם יגיע למצב של היעדר ההוויה. אנחנו ראינו כבר את הכלל הזה שלפני כל גילוי יש כביכול כיבוי אורות של המצב הקודם. ההוויה הקיימת, כלומר כל האידיאלים שנסמכנו עליהם, כל ההשקפות, כל התפיסות שלנו, הכל יתעלם. הכל ייעלם. הכל יגיע למצב של אפס. כאילו שאנחנו נגיע לדרך שהיא ללא מוצא. רק באופן כזה תתגלה הדרך הלא נכונה שהייתה, הדרך הלא ראויה שבה התהלכנו בשקט. ורק באופן כזה, ברגע שאנחנו מבטלים את המצב הקודם, גם בנפשנו, ונפסיק להאמין במה שחשבנו נכון, ונתחיל להבין שיש רובד הרבה יותר גבוה, רק אז תתגלה בעולם ההוויה החדשה, ההוויה האלוהית. ואז מגיע העולם למטרתו, לתכליתו העיקרי. ההוויה החדשה, העולם החדש הזה, יגיע איפה כשעם ישראל והעולם יגיע למצב של איפוס, של אפר. ומן האפר הזה אפשר לסמוח בצורה חדשה לגמרי. זה הסוד הגדול של אותן צרות. אותן צרות באות בעצם לברר את האמת, ולא את השקר שהסתמכנו עליו עד כה. אם הגאולה הייתה באה בצורה של טובה ושלווה ושקט, היינו יכולים גם להישאר בין העמים. ככה מסביר גם הרב טייכטל, באם הבנים שמחה עמוד סמך וב וסמך זין. כלומר, יהודי בגלות יכול להגיע למסקנה, מה חסר לי? אני עשיר, אני חשוב, אני שר, ואני יושב בין האומות, יש לי כבוד גדול מאוד. מה לי ולמשיח? מה לי ולארץ ישראל? המשיח נמצא פה, בברלין, בפריס, בניו יורק, באמסטרדם. משיח וירושלים בכלל לא צריכים אותי, וגם אני לא צריך אותם, כיוון שיש לי משיח הרבה יותר טוב ממה שיש שם, בארץ ישראל. באמת כך קרה בהיסטוריה. הרב טייכטל, אני מזכיר לכם שהוא חווה את השואה בגופו, ולכן הוא יודע על מה הוא מדבר. הוא עשה תשובה גדולה על כך שהוא לא תרח בכלל לעסוק בעניינים של עלייה וחזרה לארץ ישראל, אלא השתקע בגלות תחת אצטלה של תלמיד חכם שלומד תורה, שכל עניינו זה להכין את שיעורי הגמרא למחר בבוקר. שכח בכלל מהנושא העיקרי של תפקידו של עם ישראל בארץ ישראל כעם. ואמת, בתקופתו, בגרמניה, בעיקר, אבל בכל אירופה, היו באמת עשירים מבני ישראל שישבו בשלווה, וגם בזמן בבל, בימי עזרה. כך אומר רש"י במסכת קידושין, שאפילו הקשרים שהיו יושבים בשלווה ובעשירות בגלות, לא עלו לארץ ישראל. רק העניים, האנשים המדוכאים הלכו עם המדרגה הזאת של עזרה. לכן, מאותו טעם, בכל ארצות הגולה, השיחו גדולי ישראל את דעתם מלשוב וליישב את ארץ ישראל כמצוות התורה. ולכן, יש תמיד גלות ושיעבוד קשה וצרות וצירים וחבלי משיח, כדי שישובו לארץ ישראל. היעבץ גם כותב על הסך הדעת הזה מארץ ישראל, שבגלל הסך הדעת הזה באים גזרות קשות על עם ישראל. סיכום, מטרת הצרות היא כדי לעורר את עם ישראל לשוב לארצו, כדי שהעם הזה יוכל סוף סוף להגשים את מטרתו, את תפקידו בעולם כעם. רק באופן כזה מתגלה הרצון האלוהי בדמותה של הגאולה השלמה. הגאולה היא ברכה, והברכה הזאת חייבת לעבור דרך ההתעוררות הזאת של עם ישראל במלוא מובן המילה. הברכה והשלום.